שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו להוויה ושמה קבלה. שלום למי שצופה בנו בבית, בארץ או בהול. שלום לכל מי שנמצא במרכזי קבלה לעם, בתי קבלה לעם בכל רחבי הארץ. נשמח לראות אתכם גם על המסכים. שלום לכם ושלום למי שבא אלינו לכאן, לפתח תקווה. אנחנו היום נתרכז בנושא התפילה. זה הנושא שבהרנו לשיעור של היום. נעזר בספר כך כתוב, שמכיל ציטטות נבהרות בנושא מהי תפילה. זה מופיע בעמוד 126 בספר, אתם מוזמנים לפתוח את הספרונים, ואנחנו נשלב ציטטות נבהרות במהלך הערב. אבל אולי לפני שניגש לציטטות עצמם, אולי איזושהי הקדמה כללית לנושא התפילה.
אנחנו לומדים מחומת הקבלה שבעצם יש כוח אחד שברא את הכל, קוראים לו בורא, אור עליון, כוח עליון, אלוקים, לא חשוב באיזה שמות לקרוא לו, אבל יש איזשהו כוח, נקרא לו הטבע, זה הכי בטוח. והכוח הזה הוא פועל, והוא בורא את הכל המציאות, וגם כן מוליך אותה למטרה שמלכתחילה היא הידועה, נקראת מחשבת הבריאה. ובעצם אם כך אנחנו מסתכלים על זה שהכל יוצא מכוח אחד, ואפילו אחר כך שבכוח הזה מתווה איזה רצון, שהרצון הזה מתפתח ורצון הזה נקרא נברא, אז מי הוא הנברא אם הוא יוצא מאותו האור? אז הוא תוצאה מהאור, ואין בו שום דבר מעצמו. אפילו שאולי נראה לו שהוא קיים וחי ועושה כל מיני פעולות, הנברא הזה יכול להיות אדם שבעולם הזה או איזשהו יצור בעולם הרוחני, לא חשוב מה שיצא, לא חשוב מה שקורה, אלא הכל מה שיוצא מהאור נמצא בשליטה שלו המלאה. אז אם כך, אין לנו לא בחירה חופשית, שדיברנו על זה כבר כמה פעמים במאי, ואין גם כן חוץ מזה התהליך שאנחנו עוברים, שיש בזה לנו משהו לעשות בעצמנו, אלא הכל זה כביכול נמצא בשליטת האור. וגם כן אותו עניין עם התפילה. מה זה תפילה? מה זה יכול לעזור לי אם הכל זה מוכתב מראש, אם הכל זה ברור מראש? אני לא יודע, אבל זה ידוע ולדי. אפילו אפשר בעולם שלנו ללכת לאיזה אדם שיש לו איזו רגישות מיוחדת, מסוימת, והוא יגיד לך מה יהיה מחר, מחרתיים, אולי בעוד שנה, שנתיים. ישנם כאלה אנשים, וזה באמת נכון, ויכולים להרגיש ולדבר על זה. זאת אומרת, אם כך, אז אם כבר הכל נמצא בגורל שלי, אז מה כאן תפילה, לא תפילה, יכול לעזור? זאת אומרת, יש לנו, אם אנחנו חוקרים את הדברים, כמה שאנחנו יותר ויותר חוקרים את הטבע ונכנסים לתוך הטבע, אז ההפך, דווקא אנחנו רואים שאין מקום כאן לא לפעולה חופשית, לא למחשבה, לרצון חופשי, ולא לתפילה. ואפילו כן שבא לי להתפלל, לצעוק, לבקש אולי על איזו רחמנות מהגורל הזה הרע, ומשהו שאני נמצא אולי בחרדות, בחוסר ביטחון או משהו, אז מה יש לי לזה לבקש? גם כן הבקשה שלי בעצם היא מסודרת מלמעלה. הרצונות, המחשבות, הכוונות, הכל מה שיש בי מתרחש בי, זה גם כן הוא הכין. אז מה זה? משחק מחור מראש, שאני אצעק אם הוא מעורר בי צעקה, שאני אשמח אם הוא מעורר בי שמחה. כן או לא? יוצא שכך. אלה, כשאנחנו מתחילים לחקור ליתר העמקות המצב שלנו, אנחנו רואים שזה לא בדיוק נכון. שנכון שאנחנו מנועלים מלמעלה על ידי האור, והוא פועל עלינו ועושה הכל מה שאנחנו כאן בעולם שלנו עושים, כן? אבל בעצם הפעולה הזאת, מה שהוא עושה, זה נקרא פעילת בעיתו, בזמן. בזמן. שהכל זה מתקדם והכל נעשה בדיוק לפי התוכנית. כן? לפי התוכנית. ויכול להיות, יש יכולת מצידי לעלות למעלה ולהשפיע לאיזשהו מקום ההחלטה, שמשם האור העליון, ההשפעה הזאת יורדת. ולשנות את ההשפעה הזאת, לזרז אותה, לעשות אותה יותר רצויה, יותר קלה, יותר טובה, אפשר. וזה מושג בכוח התפילה, מה שנקרא. וכאן אנחנו מגיעים באמת לשאלה, מהי התפילה? אומרים שזה עלת מן, מן כמו שמסופר שאכלו אבותינו במדבר, כן? 40 שנה שהיו אוכלים מן, מעלים את התפילות מיוחדות לתיקון הנשמה. ואז על ידי השינוי הזה שאנחנו יכולים לבצע, כן? בפנייה שלנו למעלה, זה בעצם תלוי כל הגורל שלנו. זאת אומרת, אני אם כך צריך להגביל את כל החקירה שלי רק לנקודה אחת, איפה אני יכול ללחוץ, באיזה צורה אני מפעיל את הפידבק הזה, ההשפעה שלי בחזרה על הבורא, שיכול לשנות לי את הגורל, לעשות אותו יותר טוב. ולראות איך הבורא בכוונה אולי משפיע עליי ומביא לי איזה איסורים, שאיסורים האלה מהם אני יכול ללמוד בדיוק איך מתוכם לגלות באיזה צורה להפעיל את הבקשה שלי, ההשפעה שלי למעלה. בעצם התפילה זה נקרא להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמו, איך אני מגיב על מה שמגיע אליי מלמעלה. אז אומרים מקובלים, כדי שאנחנו נדע איך לעשות זאת, אנחנו יכולים כאן בעולם שלנו, במצבנו כאן, לארגן איזה תבנית, בדיוק כמו שלמעלה. אם אני נכנס לקבוצה, ובתוך הקבוצה, נגיד זה אני, אני מתחיל להתייחס לאחרים לפי אותו הכלל של ואהבת רעך כמוך, או ערבות, כי איש אחד בלב אחד, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. בקצור, כל המילים האלה יפות, שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם בדרך כלל, אבל אם אני בחברה שההשגחה העליונה מביאה אותי, מתחיל כך לבדוק יחס שלי לאחרים, אז אני מגלה שאני לא רוצה אותם, ולא רוצה להשפיע להם, ולא רוצה להתחבר איתם, ונמאס לי, וזה לא. ואז מתוך העבודה בקבוצה, שמצד אחד הם משפיעים עליי, אם אני עובד בקבוצה, אם אני עובד עם הקבוצה, מצד אחד הם משפיעים עליי חשיבות המטרה, מצד אחד, מצד שני כלפיהם אני מרגיש את השפלות העצמית. אז שני דברים אני משיג מהם, כנגד כתר וכנגד מלכות. כן? שפלות עצמי וחשיבות המטרה. ואז המתח ביניהם, הפער ביניהם, זה כזה סימן דלתא, שאומר לנו על הפרש, הפער ביניהם, זה בעצם אני מעלה למנגנון העליון, לבורא. מה זה עולה, מעלה? הוא מרגיש את זה. למה? כי בעצם הבורא זה הקשר הנכון ביני לבין הקבוצה. הוא נמצא כאן, הוא נמצא בקשר בינינו, כאן. לכן הוא נקרא בורא, בוא ורא, שכאן אני מגלה אותו. אז אם אני מגלה ביחס שלי לאחרים חשיבות המטרה ושפלות עצמית, שאני לא מסוגל, לא רוצה להיות המשפיע, אז באותו מקום, איפה שאני מגלה את זה, ממש כאן, באותו מקום, באותו מקום גם כן נמצא הבורא, באותו מקום בדיוק הוא מרגיש מה שאני מגלה, את התפילה שלי, ובאותו מקום אני מתחיל כבר לקבל את התשובה, זאת אומרת, שינוי, איך להשיג כאן באמת קשר עם האחרים. וברגע שאני משיג קשר הראשון עם האחרים, שאנחנו נעשים כאן בעצם מערכת אחת, כן? אז באותה מערכת אני מגלה את הבורא בחוש. אני מגלה אותו ממש בחוש. וכך מגיעים על ידי התפילה לגילוי הבורא. וכשמגיעים על ידי התפילה לגילוי הבורא, אז נכנסים למצב שנקרא נשמת אדם תלמדנו. מה זאת אומרת? שכבר אני לא צריך לשמוע אף אחד, אני לא צריך אפילו לקרוא כל כך. אני רואה בחוש שלי יחס אני ואחרים, איך הם משפיעים עליי, איך אני משפיע עליהם, איך בקשר בינינו מתגלה כוח ההשפעה, הבורא, ואני כבר מתחיל לעבוד עם זה בצורה מוחשית, בצורה שאני נמצא בזה, אני עובד בזה, אני מרגיש את זה. זה כבר נעשה, איך להגיד, המציאות שלי. זה בעצם כוח התפילה. זאת אומרת, תפילה זה בסופו של דבר אותו חיסרון שאנחנו מגלים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים להגיע לקשר ולהשפעה. ואותה הרגשה הפנימית צריכה פשוט להיוולד בנו. זה לא שאני צועק במילים יפות, בקול יפה, לפי הספר, זה לא שווה. אנחנו רואים כמה שאנחנו עושים זאת, זה לא עוזר אף לאף אחד. אלה לפי חוכמת הקבלה, תפילה, זה נקרא החיסרון שאדם מגלה בגילוי הפגם שלו כלפי החיבור. מפני שכאן דווקא בחיבור בין הנשמות, אני וקבוצה, קבוצה זה אוסף של הנשמות, הנשמות. אז כאן בקשר שלי עם הנשמות אני מגלה את השבירה שהייתה, כי אנחנו יודעים שהבורא מלכתחילה הוא ברא נשמה אחת שנקראת אדם הראשון, ואז שבר אותה להרבה חלקים, שמלכתחילה החלקים האלו היו מחוברים יחד ממש בחיבור כמו תאים בגוף שלנו, והוא שבר, זאת אומרת כל אחד ואחד מרגיש את עצמו אז כמין מנותק מאחרים, אין? בתוך האגו שלו נמצא, ואנחנו באמת מרגישים את עצמנו שכל אחד, אל תיגע בי, אין? כל אחד ואחד מאיתנו הוא נמצא ככה מבודד מאחרים, אין? אפילו הכי קרובים שיהיו. בכל זאת יש משהו שזה אני, ולשם אני לא נותן לאף אחד לפרוץ. למה ככה אני בנוי? זה לא תלוי בי. זה לא שאדם טוב או רע. אז אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, היא מלמדת אותנו איך להתחיל להתחבר עם אחרים. כי בקשר הזה בינינו כאן שורה הבורא, כאן בינינו הוא ממלא את החלל, הקשר בינינו. זה הכוח העליון. אז כדי לגלות אותו אנחנו משתדלים בקבוצה שלנו לבנות את התבנית הזאת הנכונה של האדם הראשון המתוקן, ושלא יוצא, לא הולך, זה טוב מאוד. זאת אומרת, זה ודאי שלא יצא, אבל אנחנו עושים מאמצים, הגיעה, ומתוך היגיעה אנחנו מגיעים למצב של התפילה. אם תפילה שלנו היא צעקה גדולה, גדולה זאת אומרת לא שהיא עושה רעשים באוויר, כן? בתוך הלב היא באמת מגיעה לאיזו עוצמה מיוחדת שנקראת שעה, זו מידה מיוחדת כזאת ברוחניות. זה נקרא שהרצון לקבל שלך בשל כדי לקבל את הקשר. אז האור העליון שפועל כאן בינינו, הוא מגלה את הקשר. כי כאן זה נמצא אור מקיף, אור העליון, הוא רק נסתר יותר. ואז לפי הרצון שלנו הוא יותר נגלה. ומתחיל לעשות קשר יותר ויותר ויותר חזק בינינו. הקשר שהוא עושה, זה בעצם, הקשר הזה, זה בעצם העלייה שלנו מהמצב הנוכחי, כן? מהעולם הזה לעולם אינסוף. מה המידות האלו שאנחנו עוברים כאן? זה מידות הקשר בידינו. עד שמגיעים לגבול אינסופי. אין מה שמפריד. החיבור לגמרי טוטלי. אם אנחנו מתגברים על האגו, דרגת שורש, אחר כך דרגת א', ב', ג' וד'. סך הכל אתם יודעים שיש סך הכל 5 חלקים בתוך האגו שלנו. זה נקרא שאנחנו עולים בעולם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד העולם האינסוף. זהו. והכל זה קורה באותו המקום, זאת אומרת, בין בני אדם, קבוצה קטנה או קבוצה גדולה, בין כולם, או בין רק כמה חברים, זה לא חשוב. כי העיקר זה לבטל את עצמו, לצאת החוצה. כי ביציאה החוצה אני מתחיל להרגיש את הבורא. כאן שנמצא הבורא, אני מתחיל להרגיש אותו אם אני יוצא מעצמי כלפי האחרים. לכן מספיק רק 2. אם אני יוצא מעצמי כלפי מישהו אחר, סימן שאני יכול להרגיש מה שמחוץ לי, וזה כבר בורא. לכן זה נקרא ואהבת רעך כמוך, כלל גדול לתורה. מה העניין כל כך? בשביל מה צריך לאהוב את הזולת? כן? כי אם אני משתמש באמצעי הזה, הבורא בכוונה שבר אותנו, שאנחנו מנותקים זה מזה. אם אני יוצא מזה ומתחיל להתייחס לזולת כמוני, אם אני מסוגל, אז אני ככה מסוגל בדרך לתפוס את הבורא. וכאן פתרון של כל הבעיה שלנו. איך להגיע מתוך זה שבמקום שאני מרגיש את החיים שלי כאלה אומללים קטנים בתוך הקונכייה שלי הזאת, כן, שבה אני לא מרגיש יותר מהעולם הזה, החיים מוגבלים, קטנים, קצרים, כן? כי יותר מזה בפנים אני לא יכול להרגיש. כן? ואם אני יוצא לחיים שמחוץ לי, כן? שמחוץ לי, אז העולם העליון. זה מה שאני מרגיש. מעבר למוגבלות שלי, סך הכל זה הפתרון. ואיך יוצאים ואיך משיגים? בכוח התפילה, זאת אומרת בגילוי החיסרון לזה. לכן אולי תמצא שם פסוקים כאלו שמדברים על זה.
יש הרבה.
יש הרבה, בסדר, ואחר כך אולי שאלות.
כן, אז קודם נלך לציטטות או קודם לשאלות על מה שהיה עד כה?
אתה מנהל.
אני חושב שקודם שאלות על מה שהיה עד עכשיו. לפני שנטילים שאלות כאן באולם, אני רוצה להזמין גם את מי שנמצא בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ, תשלחו אלינו שאלות, יש לנו כאן עמדה שמחכה לשאלות שלכם, ובשמחה נכניס אותם לתוך ההרצאה. גם מי שיושב בבית, האתר שלנו הוא kab.co.il, האתר של ערוץ 66, קבלה לעם, kab.co.il. תשלחו שאלות ונכניס אותם לכאן. נתחיל עם שאלות כאן באולם. כן, מי רוצה לשאול על מה שהיה עד כה? כאן בבקשה לגברת שם את המיקרופון.
שלום. טוב. אני קצת מבולבלת. יש את העבודה הפנימית, כי אנחנו לומדים שבעצם הבורא הוא בתוכנו והכל בעצם קורה בתוכנו. יש את העבודה מול הזולת, שאנחנו צריכים לצאת מתוכנו ולעבוד מולו, מכיוון שזה בעצם הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעבוד מולו. בתוך זה אני צריכה לגלות את הפער או את החיסרון הזה לחיבור. החיבור, איפה הוא נמצא? החיבור הוא נמצא בחוץ, החיבור הוא נמצא בתוכי. איפה אני מחפשת קודם?
התחלת להתבלבל ממילה הראשונה.
לגמרי.
את אומרת עובדות וכבר עובדה הראשונה היא...
לא, אוקיי. אז בוא תנסה להסביר.
אז בוא נלך לפי מה שאנחנו... לפי מה שציירתי כאן.
אני יכולה עוד דבר קטן?
כן.
לגבי הגיבלוי שדיברת עליו בין העולם הזה לעולם האינסוף. האם בעצם המדרגות שאנחנו עולים בגילוי לחיבור שלנו עם האחר, עם הזולת, זה בעצם הזיכוך הפנימי של הכלים שלנו, של הרצונות שלנו?
היינו אך. ודאי. איך אני מתחבר עם השני, שאני מזכך את האגו שלי, ועל ידו דווקא אני מתחבר עם האחרים, שאני משתמש במקום לקבל, לרחוש, למשוך, להוציא, להשפיע. זה ההבדל בין השימוש לפנימה החוצה, מאינטרוברטית לאקסטרוברטית.
איך אני משלבת גם את העבודה הפנימית של זיכוך הכלים שלי, של הרצונות שלי, של לקבל, לבין העבודה החיצונית שאנחנו עושים עכשיו, שהדגש הוא מאוד על חיבור עם הזולת, בקבוצה? איך, מה השילוב? זה בלבל אותי לגמרי מהרגע שהתחלנו...
זה לא בלבל, זה אותו דבר, זה לא יכול לבדל, זה אפילו לא שני דברים, זה דבר אחד. אין פה איפה להתבלבל. מתבלבלי בין שניים לפחות.
אני לא מרגישה את זה לגמרי.
אז שוב, בסדר, לאט לאט, סליחה. יש בי רצון האגואיסטי, שאני מרגיש את עצמי הקיים. וכל היתר זה הם קיימים ככה בעיניי על הרקע. לטובתי, כמה שאני יכול להשתמש בהם, להתרחק מהם או להתקרב אליהם. כך אדם מקבל את העולם, בצורה פשוטה, לשימוש. האגו שלנו, הרצון לקבל שלנו, כך הוא מעמיד אותנו לראות את האחרים, איך אני יכול להשתמש בהם. לנצל אותם. אם אני מגיע לשאלה מה טעם בחיי, ובאמת שאלה הזאת היא כבר באה לי מהרשימו, שאני נמצא נגיד בדרך, הייתי בדרך הזאת התפתחות שנים רבות, אלפי שנות ההתפתחות, נגיד 100,000 שנות ההתפתחות עברתי, בכל מיני גלגולים, כן? ואחר כך עברתי עוד בהתפתחות האגו האנושי, נגיד, כן? האגו האנושי, עוד אלפי שנים. עכשיו אני נמצא ב-2010. ואני שואל את עצמי בשביל מה אני חי ולמה אני חי, מתוך כל הגלגולים הקודמים, האגו שלי הגיע לאיזה רוויה. אני רואה שאני על ידו לא יכול להצליח, אני צריך למצוא מקור החיים ובשביל מה חיים. סתם ככה להמשיך בחיים לא יכול. זאת אומרת, האגו שלי הגיע למצב שאני כבר לא דומם ולא צומח ולא חי, שהייתי בא עם כל האלפי שנים האלו. אני כבר לא יכול אני להסתפק בחיים שלי הרגילים, כמו בהמה. כן? חופש, נופש, עבודה, ילדים, כל הדברים האלה, מה שיש לאנושות, אני כבר לא יכול. זה לא מספיק בשבילי כדי להתקיים. אין לי הצדקה לקיום. כך מרגישים היום הרבה אנשים. אנחנו הגענו לזה. הרשימות כל הזמן ככה הביאו אותנו למצב כזה. זהו. והיום שאנחנו שואלים שאלות האלו, אז מביאים אותנו למקום איפה שלומדים חומת הקבלה. זהו. והמקום הזה, הוא אומר לנו, חייבים לעלות לדרגת המדבר. דרגת המדבר, דומם צומח חי, מדבר. דרגת המדבר היא דרגה אחרת לגמרי מדרגת החי. היא דרגה רוחנית. מדבר זה רוחניות. רוחניות. מדבר זה לא דומם צומח וחי שחיים בתוך עצמם, לעצמו, שאדם חי. מדבר זה דרגה שהוא חי בחיבור עם הזולת. כן? כולם. ככה זה. זה דרגה אחרת לגמרי, תפיסה אחרת לגמרי. זה לא שאני נמצא בתוך האגו שלי רצון שאני משתמש בו בצורה האגואיסטית, שאני רק רוצה למנות אותו. זה דומם, צומח וחי. המדבר זה דרגה, זה לא אנחנו, זאת אומרת, זה מדברים על ייצור אחר לגמרי. זה ייצור רוחני שיכול להיוולד בנו, שרצון שלו הוא מחוץ לו. מחוץ לאדם נמצא אור עליון, בורא, לא חשוב איך לקרוא לזה, אבל החוצה, מחוצה. ודאי שתפיסת המציאות הזאת מחוצה לי, היא מאפשרת לי להרגיש חיים לא בתוכי, זאת אומרת לא חיים מוגבלים תוך 70 שנה, אלה אינסוף, נצחיות, שלמות, הרמוניה, כבר עכשיו, אם אני רוכש מדרגה הזאת, יחד עם הדומם צומח חי שלי. מה אני צריך בשביל זה לעשות? אני צריך לצאת, רק לצאת מחוץ לי. מחוץ לי. לבנות מדרגה הבאה. אז מביאים אותי לקבוצה שעל ידם אני מסוגל, יכול, אני בעצמי לא מסוגל. אור העליון שברא אותי, ברא את הכל ומחזיק את הכל, הוא עושה גם שינוי. אבל עושה שינוי רק בהקדם הבקשה שלי. הבקשה הזאת אני יכול לייצר בקבוצה. שזה הכלי השבור בכוונה, שאני אבדוק שם עד כמה שאני שבור, עד כמה שאחרים שבורים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לצאת מעצמנו. ואז על ידי בקשה אנחנו מגיעים לקשר. עושים קשר בינינו. מה את שואלת עד כה שאמרתי?
פשוט אני מרגישה את הפער בין העבודה הפנימית.
מה זה עבודה פנימית? עבודה פנימית זה נקרא שאני משתדל להתחבר לזולת, כאילו שאני והוא שנמצאים בקבוצה אחת, מקושרים יחד למטרה אחת.
אבל איך אני יכולה להתחבר לזולת אם אני עוד בכלל לא התחברתי למה שקורה אצלי בפנים?
אוי, עזבי את עצמך, קודם כל, עזבי את עצמך, הקבלה לא מדברת על זה בכלל. זה את תפסת באיזשהו תורות האחרות.
הקבלה אומרת שאין שום דבר מחוץ לי.
גברת, או שאת שומעת, או ממשיכה לא לשמוע.
זה מה שלמדתי.
אז אני מצטער, לא נכון. זהו, אז לא למדת, לא שמעת נכון. חוכמת הקבלה לא אומרת לאדם שהוא צריך להתכנס בפנים ולחטט בתוך עצמו, וכל הזמן להיות מכונס בפנים. היא אומרת שהוא צריך לצאת מעצמו לאהבת הזולת. וכשהוא יוצא לאהבת הזולת, שם בינו לבין הזולת, אם אני נמצא בפנים, זה האגו שלי שרק דומם, צומח וחי. אם אני עכשיו יוצא לזולת, אז בקשר שלי, ביחס שלי לזולת, אני מתחיל לגלות את עצמי. את עצמי בדרגת האדם, עד כמה שאני פרא אדם, עד כמה שאני לא רוצה להתחבר לאחרים, התכונות שלי, שלי אני מגלה, אמנם שאני יוצא כאילו החוצה, אבל אני מגלה את עצמי. כאן המדבר שבי. כאן הוא נמצא, במרחק הזה ביני לבין הזולת. זה שלי, זה מרווח שלי. אני חייב לתפוס אותו, אני צריך לרחוש אותו, אני צריך להיות כאן. ואני רואה בזה עד כמה שכאן זה הנשמה שלי, זה כלי של הנשמה. זה נקרא להיכנס פנימה. אם אני נכנס פנימה יותר ממה שאני עכשיו, אז אני לומד את הבהמה שבי. סך הכל. פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, מה עוד יש לי ללמוד? אנטומיה שם? מה? הכל מה שיש בי עכשיו? זה סך הכל האגו הקטן, הגשמי, הארצי, הבימי, ולא יותר. אם אני מתחיל להתחבר עם הזולת, לרצות להתחבר עם הזולת, או אני מתחיל לגלות כל הפנימיות שלי האמיתית. עד כמה שאני שבור, עד כמה שאני לא רוצה, עד כמה שאני שונא, אני מגלה את זה יחד. אני נותן הגיעה, אני נותן הגיעה, אני רוצה לחיבור, כן? רוצה בחיבור, כן? רוצה בחיבור. ויחד עם זה אני מקבל תחייה, עד כמה שאני לא רוצה אותה, את הקשר הזה, את החיבור. אני, כבר יש לי הבחנות, והבחנות ממצב שהוא שייך לנשמה שלי, כמה שהיא מקולקלת. זה מה שאני עכשיו לומד. הקלקול של הנשמה, זה כלי של הנשמה, עד כמה שכלי של הנשמה שלי שבור. זה מה שאני מגלה. סך הכל, עד כמה שאני משקיע ביגיעה, ועד כמה שאני מקבל בחזרה את הבדיקה, למה, אז מה קורה בי, אני מגלה שבירה. שבירת הנשמה. מתוך זה מגיע לי צער, בכי פנימי, עד שאני מתחיל, וכל זה נקרא תפילה. אני לא צריך במיוחד להגיד איזה מילים יפות כמו בסידור. אני לא צריך במיוחד לכוון אותם לבורא או משהו. לא נמצא, לא, לא, זה הכל נדמה לנו. מה שהעיקר בשבילי רק להרגיש, כל הזמן רק להרגיש, להרגיש, להרגיש את את היחס שלי לנתינה, להשפעה, כמה שזה שנוי עליי. לגלות את השבירה, במידה שאני, אם אני מגלה את השבירה, במידה הראשונה, איפה כאן אצלנו? או, כאן, במידה הראשונה, את רואה כאן, המדרגה הראשונה, אם אני מגלה את המדרגה הראשונה הזאת, עד כמה שאני נמצא בשבור, הצער הזה מביא אור העליון ממדרגה יותר עליונה לכאן, ומתקן, ואז אני רוכש את המדרגה. יופי, כבר יש לי נשמה המתוקנת בספירה אחת. הרווחתי. כבר יש לי כלי, מקום, הרגשה. יש שם רצון שלי, רצון להשפיע, רצון האגואיסטי שאני מחזיק אותו, רואה אותו מי הוא ומה הוא. האור העליון, בורא, מטרת הבריאה, הכל נמצא רק במיני מצב שכבר רכשתי. זהו. ממצב הזה והלאה, אני מתקדם. ממצב הזה הלאה נקרא נשמת אדם תלמדנו. כבר יש לי דוגמה. אני כבר חי את זה, אני כבר מרגיש מה שמדברים בספרים, מה שרוצים ממני. לזה צריכים להגיע, ולא להתכנס בפנים. זה נקרא בפנים. זה שאני רוצה להתחבר לזולת, זה נקרא שאני נכנס פנימה. הנשמה שלי לא נמצאת בי. הנשמה שלי נמצאת מחוץ לי. יוצא שכל מה שאני יכול לתאר לעצמי, כאן הנקודה הזאת איפה שאני עכשיו מדבר לעצמי, זה רק דומם, צומח וחי. כל היתר, כן? נגיד, לא יכול להגיד, כל הנשמות האלה הפרטיות, מה שיש לי כאן, שאני מחבר אותם לעצמי, כן? זה הכל נקרא הכלי שלי. זה הכל הנשמה שלי. וכשאני מגיע לתיקון מלא, אז אני רוכש את זה, זה הכל עולם אינסוף. וזה הכל רק אני. ואין בעולם חוץ מאני ובורא. מה עם האחרים? עזבי את האחרים. להם יש אותו דבר. כל אחד נמצא שכאן, נגיד זה אני, וזה אתה, כן? אז בשבילו זה אותו דבר, כל אחד משורש נשמה שלו. ככה רוכש כל הנשמות האחרות, במה הוא רוכש אותם? בזה שרוצה להשפיע להם, בזה שרוצה לאהוב אותם, להתחבר אליהם, בזה הוא רוכש אותם, בהשפעה. אז הוא רוכש כוח השפעה, הוא רוכש את הנשמה שלו, הוא רוכש בכוח השפעה הזה הבורא, האור, החיים רוחניים, ונשאר בנקודה הזאת של דומם צומח וחי הגשמית, עד שלא גומר את התיקון שלו, כולו כולו. כשרכש את הכל, הנקודה הזאת נעלמת. זהו. אז לצאת החוץ ולא להיכנס פנימה. אתה קובע.
עוד שאלות. כן, הבחור כאן.
שלום, אני רוצה לשאול בכלל, בשביל מה הבורא ברא את כל הסיפור הזה? בשביל מה?
אתה מצטער על זה?
כן?
שלא היה נמוד.
לא שאלו אותי.
לא שאלו. אתה אולי אתה קיים בכלל.
לא יודע אם אני קיים.
נו.
למה? רגע. שבר את הנשמות, קלקל אותם, אני צריך לתקן את זה. מה עשיתי?
אפשר לשאול אותך?
כן.
אני שואל אותך דבר פשוט. למה שלא שאלת על זה אבא ואמא?
שאלתי.
מה הם אמרו לך?
אין להם תשובה. בשביל זה אני פה.
יש לך ילדים?
עוד לא.
עוד לא. אני מקווה שהם ישאלו אותך גם כן. מה אתה ענה להם? בא לי.
נו, זה אינטרס של הקדוש ברוך הוא.
איזה אינטרס של הקדוש ברוך הוא?
אני לא יודע.
זה שאתה תוליד ילדים?
בשביל מה הוא עושה את זה? טוב,
בסדר. יש על זה תשובות מאוד מאוד, הייתי אומר, חלקיות, פשוטות, מוגבלות. כי אנחנו לא מסוגלים להבין את הנקודה הזאת. אליה אנחנו מגיעים כשאנחנו מגיעים לאין סוף. שם זה התחלה ושם סוף של הסיפור. ואנחנו נמצאים משם מרחק של חמישה עולמות, ההסתרות. העולם זה מילה, העלמה, הסתרה. ולכן קשה לנו להבין את זה. מקובלים אומרים את זה בצורה פשוטה. מטבע הטוב להיטיב. הבורא ברא את העלמות, עולמות, הסתרות, ואחרי הסתרות ברא אותנו, כמו שאנחנו עכשיו מרגישים את עצמנו, כדי לתת לנו אפשרות, בחזרה דרך כל העולמות האלו, להגיע לדרגה שלו. למה הוא עשה את זה כך שאנחנו בעצמנו צריכים להזיע ולהגיע בכוחות עצמנו? כי על ידי שאנחנו מגיעים בעצמנו לבד, אנחנו מתחילים להכיר אותו ואת הבריאה שלו ואת ההנהגה והשגחה, וכשאנחנו מגיעים בסופו של דבר לאסוף, כן? מההתחלה אנחנו ירדנו למקום העולם שלנו אחרי חמישה עולמות, כן? וכשאנחנו מגיעים בחזרה, בדרך חזרה, אנחנו לומדים כל הבריאה, מה שהוא ברא, כל הכוחות שנמצאים בבריאה, כל הכל. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נעשים כמוהו. לכן נקראים בחזרה שמגיעים אדם. אדם זה נקרא דומה לבורא. אבל עכשיו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, זה קשה לנו להבין. ולצדיק ודאי שלא יכולים. לצדיק מקובלים אומרים בעצמם. אם אתם הייתם באמת רואים כל הבריאה, בכל העומק שלה, בכל השבירה שלה, אתם הייתם מקללים מהבוקר עד הלילה. מי שעשה את זה? כן? לכן אנחנו צריכים לגלות שאנחנו רשעים. כן? רגע, רשע. זהו. שאנחנו רשעים. זהו. ורק אחרי שאתה מגיע דרך כל העולמות לאין סוף, אז אתה נקרא צדיק, כי אתה רואה את הכל הבריאה מלמעלה, מלמעלה עד למטה, וממטה עד למעלה, ראית מה השגת, אז אתה רק יכול להצדיק אותה. לפני זה לא. לפני זה ודאי שלא. לכן מי שבא וחושב שמיום ראשון, מרגע ראשון שהוא נכנס לחומת הקבלה, אז יהיה לו איזשהו הצדקה לחיים, ובשביל מה ולמה, וכל כך הכל פשוט, ודאי שלא. ההפך, כמה שאתה תתקדם יותר, אתה תקלל את הכל יותר. אתה תרשי את הבורא ואת כל העולם ואת הכל. כי אתה תגלה עד כמה שהכל שבור. ויחד עם זה, אז אחר כך רק תתחיל לתקן. חלק מהדרך שלנו שאנחנו עוברים זה גילוי הרע, ואחר כך רק תיקונים. כך אנחנו מגלים. וכל הדרך שאנחנו מגלים זה גם כן מקו ימין וקו שמאל, מתגלה הרע וכנגד זה טוב. זה אי אפשר. אם אתה שואל אותי, ומתוך הניסיון שלי, אני זוכר עד כמה ששנים, שנים הראשונות, אני לא יכולתי להצדיק שום דבר. ההפך, היו לי יותר ויותר תביעות, טענות על הבריאה, ודווקא עוד יותר כאילו חכמות ומוצדקות. כן? לכן רק מסופו אפשר, הוא כותב על זה בהקדמה לספר הזוהר, שלא מרים עבודה לשוטה באמצע מלאכתו, אלא רק מסופו אפשר להבין ולהצדיק את הדברים. ומקובלים מסבירים את זה, אבל אין ברירה, זה הטבע. ותראה, הכל יוצא מסך הכל אור וכלי בהתחלה שיש לנו. יש לנו אור, והאור הזה בתוכו ברא את הרצון, יש מעין, והאור זה יש, יש מיש, אין? וחוץ משני כוחות האלו אין כלום. יש מעין זה רצון לקבל, יש מיש זה רצון להשפיע, וחוץ מהם אין שום דבר בבריאה. והכל מתגלגל, ושניהם מנוגדים זה לזה, הפוכים, רצון לקבל ורצון להשפיע. וכל הזמן מה שקורה משהו, זה קורה רק בהתפתחות זה לעומת זה שניהם. אין כאן איזה ניסים שפתאום בא, פתאום לא, פתאום רוצה, פתאום לא. אלה זה חוקיות פלוס ומינוס. זה מה שקיים בעולם. זהו. ככה, חוץ מזה כלום לא קיים. וככה זה בטבע שלנו גם כן. ובמדע, בהכל, אני זוכר, למדתי מתמטיקה פעם, לפי הספר, היה יהודי כזה גרמני פעם, לנדאו. אז הוא כתב ספר במתמטיקה, יש לו שם הנחה אחת. יש אפס ומשהו חוץ מאפס. וזהו. ומזה אחר כך פותח לך איזה מתמטיקה בכל השטחים של הכל. רק הנחה אחת, שיש אפס וחוץ מאפס משהו. אם חוץ מאפס אין, אז אין על מה לדבר. אותו דבר כאן, יש אור, רצון להשפיע, וקצת חוץ ממנו, טיפה, שזה נקרא נקודה שבו, רצון לקבל. זהו. ומשם ועל החוקים המוחלטים, שהם נולדים מקשר ביניהם. זהו. איפה הבורא? זה נקרא בורא. היציאת יש מאין, הוצאת יש מאין. ככה מסביר לנו הארי ובעל הסולם בחלק א' בתלמוד עשר ספירות. זה שנעשה יש מאין, הנקודה הזאת היחידה שהיא נעשתה באור, זה פעולה היחידה של הבורא. בריאה, בר, חוץ מהאור. כל היתר, אין כאן פעולה מצד הבורא, גמרנו. אחרי שיש שני דברים האלה, הכל מתגלגל, מתגלג' ככה. תבוא ללמוד.
כן, שם. כן, כן, לידך.
בקשר לזולת. מי הוא הזולת בעבודה שלי? האנשים שלומדים איתי בדרך, או כל האנשים?
שאלה יפה. כמו שמסבירים לנו, במיוחד זה במאמרי רבש, זולת זה כל אחד שנמצא איתי בדרך. קודם כל בדרך. יש כמה שלבים. יש יחס, נגיד שזה אני וחבר. חבר ממילה חיבור. שאני רוצה להתחבר אליו. למה? כי אנחנו יחד רוצים להשיג את המטרה. מהי המטרה? בינינו. בינינו שאנחנו רוצים לגלות קשר הדדי עד כדי כך חזק שבו אנחנו נגלה בורא, מספיק בשביל זה עוד אחד חוץ ממני. כמו שדיברנו, יש ועין, כל אחד זה כלפי שני, זה כמו יש ועין. אפס וקצת יותר מאפס. רבש כותב על זה גם כן, שאם אדם מתאר את עצמו כאפס, או יותר כאחד לפני זה או אחרי זה. זה מספיק. אז יש לחבר, זה דבר הכי קרוב. כי יש לנו ההבנה שרק בינינו אנחנו יכולים לגלות את הבורא. יש חוץ מזה אנשים שהם נמצאים בטווח קצת יותר רחוק, שאני איתם נמצא בחיבור, באיזשהו חיצון, הפצה, מלמד אותם, הם המתקרבים כאילו, המגיעים כביכול, אבל הם נמצאים כבר גם כן בתחום. כן? איך לקרוא להם? נו, ורן.
כל האדם.
לא, זה לא כל האדם.
כל האדם.
למה כל האדם? ואחרים?
זה לא כולם,
זה בוא נגיד חבר רחוק. לא, אבל באמת זה ככה. זה באמת ככה. הסביבה הקרובה. טוב, לא חשוב. ויש כל האנושות. כל האנושות. אז כלפי חברים שהם ממש איתי ביחד, נמצאים נשמה בנשמה, ואנחנו עובדים, נקרא ואהבת רעך כמוך. כן? זהו. כך פחות או יותר גם כן אני מתנהג כלפי חברים הרחוקים, רק במידה לא אקטיבית כל כך. כן? זה, שם זה אולי לא באהבה בפועל, אלא כאן זה אהבה וכאן זה חפץ חסד איתם, שאני רוצה לחבר אותם יחד, אבל לא בפועל אני עובד איתם. כן? לא קולט את החיסרון שלהם ועובד איתו. והזולת כתוב, אל תעשה לאחרים מה ששנוא עליך. כאן זה פשוט לא להזיק, בוא נגיד. לא להזיק. כן? כן. זהו. זה הזולת, כי הם לא מבינים אם אני אתייחס אליהם כך שהוא שאני משוגע, מה אני מתנפל עליהם עם אהבה, מי צריך אותך. כן? זה ברור, כן? אז אנחנו צריכים גם כן שאנחנו, אני אגיד לך עוד יותר, שאנחנו עושים נגיד תוכניות שלנו בטלוויזיה. יש לנו תמיד בעיה להראות שאנחנו ככה מתייחסים בחם, באהבה, בשמחה, יחשבו שמה, ילדים קטנים או משהו ככה, כן? גם כן שאנחנו נראה כמו איזה חסידויות כאלו, שיש בעיה. לכן מבדילים אנחנו את זה לכמה גלים, בוא נגיד ככה, עיגולים. אבל חבר זה איפה שבפועל אנחנו רוצים להגיע לאהבה, כי בקשר הזה אנחנו מגלים את הבורא. כאן צריך להיות השלישי, בלי זה זה לא עובד. כן?
כן, פה, קדימה, את המיקרופון.
יש לי שאלה לגבי אני והחבר, החבר הקרוב ביותר. איך אני מתבטל בפניו? למרות שיש לנו מטרה משותפת, מה זה נקרא להתבטל בפניו? איך אני יוצא אליו?
לא, חבר'ה, אנחנו נכנסים לכאלו בירורים שזה לא להרצאה...
לא, אבל מה הרצון המשותף שלנו בעצם? מה אני עושה עם הרצון המשותף שלנו?
קודם כל צריכים להגיע לרצון המשותף. הרצון המשותף הזה, אנחנו עכשיו רוצים לבטא אותו בסטימולטור שלנו, כן?
כן, במערכת.
במערכת מיוחדת שאנחנו בונים עכשיו וירטואלית, ששם אנחנו נבטא את היחס, את הקשר שלנו אחד לשני, וכך אנחנו, כשנסגור את כל המאמצים שלנו יחד באיזשהו מקום אחד, נקמפרס אותם, ככה נחזק אותם יחד, אז אנחנו נגיע למצב שבהחלט בתוך המקום הזה הוא מתוך הלחץ שלנו, מתוך ה... הגיעה שלנו, הוא יגלה את האור שבו. זהו. עם החבר אתה לומד, אתה קורא מאמרים, אתה צריך, אתם מדברים על זה, אבל על פני החומר שלנו. אין, מה זה נקרא אהבה, מעל איזה רצונות, באיזה צורה, כשלומדים את ההבחנות, אתה נמצא איתנו בשיעורי בוקר. נו, אז שם אנחנו לומדים את המאמרים האלו. אתה תראה עד כמה שבכל מאמר שאנחנו פותחים אותו, יש לנו בלבולים וחוסר הבנה, וזה קצת כאילו שנאה, ומי לא מכיר את זה. כשמתחילים לפתוח יחס בין הנשמות, שם לגמרי זה לא מובן. כמו שלמדנו היום בבוקר, כי שני דברים האלה הם הפוכים זה לזה. מצד אחד אני צריך לקבל, נגיד, מהחבר, לא מהבורא, לקבל, אבל מצד שני צריך להשפיע לו. אני לא יכול לקבל ממני אם אני לא משפיע. אז שני דברים האלה הם מבטלים זה את זה. איך אני יכול לקבל ובאותו זמן גם כן להשפיע? תנסה לתאר את זה, זה איזה מין פיצול פנימי. זה לא פשוט. ובכן זה אנחנו למדים בשיעורי בוקר.
אני רוצה כאן להוסיף, הרב הזכיר את המערכת החברתית הזו שנמצאת באינטרנט, מי שעדיין לא מכיר, הכתובת שלה היא internet.kbb.com, וכל יום המערכת שם והאתר שם מתעדכן בהומרים מתוך שיעור הבוקר, סיכום של המאמר שלמדנו בבוקר, ובמהלך היום עולים פעמיים שאלונים שככה מעוררים ומגרים את האדם להמשיך לחשוב על הדברים האלה שלמדנו בשיעור ולהיות במחשבה הזאת.
אני רואה שהם שמו את הכתובת
על המסך.
בבקשה עוד פעם כתובת
אם אפשר. שוב, internet.kbb1.com.
אני ממליץ לכולם, כניסה חופשית, אתם נכנסים, נרשמים, וכל יום כדאי שיכנסו לשם, תענו על שאלות האלה. זה לא חשוב תענו נכון או לא נכון, ההשתתפות הזאת מקנה לכם אחר כך, מקרינה אליכם את הכוח הפנימי של כולם. זה רווח שבאף מקום אתם לא יכולים לקנות אותו, את הכוח הזה. אני מקווה שמערכת הזאת תתרחב, ואנחנו עוד נבנה על בסיס שלה הרבה דברים אחרים.
אני רוצה עכשיו לגשת לכמה ציטטות מתוך הספרון, כך כתוב, אז בואו תפתחו ביחד את הספרים בעמוד 126. מתוך הספר כך כתוב, עמוד 126, בפרק מהי תפילה. נתחיל בציטטה הראשונה, הדברים ככה קצת יסכמו את כל מה שהיה לנו עד
כה. אבל אני רוצה שוב רק להדגיש, שאנחנו מדברים עכשיו על חודש אלול, על זה שאדם מגיע לתפילה, לבקשה, לסליחה ולהכל, זה אחרי שהוא ניסה להתחבר עם האחרים. לממש מה שתורה אומרת, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? ורואה שלא מסוגל, אז מתוך זה שמגלה את עצמו ואחרים, ועד כמה שהוא לא רוצה את זה, לא, ממש, אז מגלה כלפי זה את השבירה שלו, וזה נקרא שהוא מגיע בהכנה לראש השנה. שהוא מחליט שאין לו ברירה, הוא חייב לדרוש כאן כוח הבורא, גילוי האלוקי. זאת אומרת, לפני חודש אלול, כן, צריכה להיות העבודה גדולה מאוד, בבירור, בבירור הרע. זה נקרא שאנחנו נמצאים בתחילת השנה, בתחילת השינוי, שאנחנו באמת חייבים שישתנה משהו. אחר כך עוד ביום הכיפורים אנחנו נדבר עד כמה שאנחנו מבררים שאין לנו כלום, שמכל הרצונות שלי, רצון שורש א', ב', ג' וד', כן, שבכל האביות שבי, אני לא מסוגל לכלום, לכן יש חמישה עינויים ביום הכיפורים, שאסור לעשות זה וזה וזה וזה, זה. כן? זה כנגד זה שאני לא מסוגל לעבוד לאהבת הזולת עם כל מה שיש בי. ואחר כך מגיעים לסוכות. מה זה סוכות? אני רוצה שור מקיף השפיע על היחס שלי לחברים והביא לי את האור המקיף. האור המקיף זה בדיוק אותו האור שכביכול מגיע לדרך הסכך, דרך המסך. זאת אומרת, לענייננו, אני רוצה קצת לקשור בכל זאת לענייני דיומה, שהסליחות, הצעקות האלו, הבכי והכל, זה רק במקום השבירה, איפה שבאמת אנחנו צריכים לתקן ולא מסוגלים לתקן. איפה שבאמת האדם צריך לעבוד כאדם. כן? לגלות, כן, שמנו, בגדנו וכו' וכו' וכו'. במה? ביחס כלפי הזולת, ואהבת רעך כמוך. לזה אנחנו צריכים כולם בעצם כל הזמן להשתדל להגיע. ולכן בהשתדלות הזאת מגלים ההפך שלא מסוגלים. רק בצורה כזאת מגלים את השבירה שבנו. ואז מתגלה אצלנו תרייק הרצונות השבורים, ומתחילים לתקן אותם כולם מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. ואז המעבר הזה מעל מנת לקבל למעט להשפיע זה נקרא תרייק מצוות. זאת אומרת, הכל בעצם, כמו שגברת אמרה, שהיא כל הזמן רוצה לחטט בתוכה, לא ההפך. תצא החוצה, תתחיל להתייחס לאחרים, לכן קבוצה, תקראו מאמרי החברה, מה שכותבים לנו מקובלים. למה הבורא שבר את הכל, למה הוא ברא את האנושות, מלא אנשים, קשורים וכו' וכו'. נו, בואו ניגש.
אוקיי, אז בואו נפתח בפרק עמוד 126, מהי תפילה? השתי ציטטות הראשונות מדברות על זה שצריכים להגיע לבקשה בלב. אומר רבי מנחם מנדל מקוצק, להשם לא קוראים בחוזקה, אלא בחשאי, מתוך הלב ומפנימיותו. הרבש...
אתם יודעים, אתם נכנסים לבתי כנסת, כן? איזה צעקות, איזה בכי. עמך זה בסדר. זאת אומרת, לא, חס ושלום, לא צוחקים מזה, אלא אם רוצים לברר את האמת. אז צריכים להבין שישנה תורה של בלבייטים, ויש דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. זאת אומרת שצריכים להבין מה בדיוק התפילה. התפילה היא גילוי החיסרון שעומד לתיקון, שבאמת הוא גילוי השבירה. ושבירה היא הייתה בקשר בין הנשמות, שכל הנשמות היו קשורות יחד, ונשבר קשר ביניהם. גילוי הקשר זה החיסרון שאנחנו צריכים לעלות. זה נקרא להטמן. ותיקון הקשר זה נקרא תיקון המצוות. זה נקרא תיקון הנשמה. וכשמתקנים את כל הקשרים בין כל הנשמות, נקרא גמר התיקון.
הרבש אומר בציטטה הבאה, בקשה זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש מטעם הנעל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו.
נו, ואצלנו נהוג, שוב אני אומר, לא פוסלים מה שקורה בעמך, אבל מזמינים איזשהו חזן יפה טוב, משלמים לו ככה בוכתה, שישיר לנו יפה, כן, כמה ככה פסוקים שייתן, ובזה חושבים שגומרים את הראש השנה. שוב, חס ושלום, מנהג זה מנהג, מי שנמצא עדיין בחוסר רגש לתיקון הנשמה, שישאר בזה, זה דווקא טוב מאוד. אנחנו חייבים להודות אנשים להיות בתרבות, בחינוך שלנו, בהרגלים של העם. אין? אבל מי שכבר דורש קצת יותר מבין שזה לא תלוי לא בחזן יפה ולא בצעקה גדולה, אלא דווקא בהקיצה שבעומק הלב.
אני מדלג אל הציטטה הרביעית לגבי מה שדיברנו, שתפילה היא בעצם תוצאה מהמאמצים שאדם עושה בהיבור. אומר בעל הסולם, התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו.
זו הבעיה שלנו, שצריכים להגיע למאמץ כל כך גדול פנימי שישמע, שתפילה ישמע. יש איזה מין גבול, גובה, כן, פוטנציאלי כזה, שאני חייב להגיע אליה, ואם אני עולה מעליה קצת, כן, אז אני מגיע לשמיעה. יש איזה, בוא נגיד, יש איזה קיר, שאחרי הקיר הבורא כאילו לא שומע. אני צריך לעלות קצת למעלה מן הקיר הזה, ואז הוא שומע תפילה. כאילו כך, זאת מאמץ הפנימי. מה המאמץ הזה אומר? זה 10 ספירות שלי הראשונות שבנשמה, שאני צריך להגיע מההתחלה שלנו, זה דווקא הכתר, לאסוף שלנו, למלכות. זה הפוך, כשאני בונה את עצמי ממטה למעלה. כשאני מגיע לעומק לב, זה נקרא המלכות. כן? לעומק הלב, עד הסוף, אז הבורא שומע תפילה. נו, בזוהר יש על זה הרבה מאוד. בעצם להגיע לזה אפשר רק על ידי עבודה בקבוצה. לכן אנחנו משתדלים לבנות כל מיני מערכות, כמו הסטימולטור הזה ועוד למיניהם, בעבודה משותפת, בחלוקה, זה העיתון נגיד משותף, בחגים, בכנס, בעוד דברים, שיהיה לנו התכללות. כי בהתכללות כזאת, החומרית, כאילו הגשמית, אנחנו מגיעים להתכללות הפנימית, שכל אחד ככה מוסר לשני, אפילו בלא מודע, את המחשבות שלו, הרצונות שלו, וכך אנחנו מגיעים לעבור את המחסום הזה פוטנציאלי. תראו כמה אנשים יושבים בחולון. כל הכבוד, חולון.
כל הכבוד להולון. ניב, יש איזושהי שאלה מבתי קבלה לעם, אם הזכרנו את הולון?
יש שאלות מבתי קבלה לעם.
כן, אנחנו רואים אשדוד עכשיו, עכשיו יתנו לנו כל ה...
את כל הסדרה.
כן, בבקשה, כן.
מבית קבלה לעם במודיעין שואלים כך: אם אני לא מרגיש את הבורא והוא לא מגולה לי, אז למי אני מתפלל?
אנחנו לא מתפללים להבורא. לא, בכלל לא. הבורא זה נקרא בוא וראה. בוא וראה. אני מתפלל, זאת אומרת, אני מייצר בתוכי כוח שיהיה כל כך גדול שהוא יגלה את האור. סך הכל. ועכשיו אין לי רצון מספיק גדול כדי לגלות את האור. זה הכל. נגיד, גם כן בעולם שלנו. יש, נגיד, חושך. יש מכשיר, כן? שבאינפרה אדום, נגיד, או בכל מיני גלים, אנחנו יכולים לראות. העיניים שלי לא מסוגלים לראות. יש איזה מחסום שאני לא מסוגל. אז אני צריך להגיע לאיזושהי עוצמה בראייה שלי, באיזושהי רגישות, כדי לראות. אותו דבר כאן. האור נמצא במנוחה מוחלטת. אנחנו נמצאים במלכות די אינסוף. נדמה לי שאני שבור ונמצא, כי הבורא ככה רוצה להראות לי. שאני שבור ולא נמצא בקשר עם אחרים. ברגע שאני למה הוא עשה את זה? הוא עשה בכוונה את ההסתרה על העולם האינסוף. כן? ואז אני מרגיש שאני מנותק מאחרים. אם אני רוצה להתחבר עם אחרים, כאן יש 5 עולמות. כאן יש לי 5 עולמות בקשר לאחרים. ואם אני משתדל להתקשר אליהם, אז אני מגלה כוח החיבור בינינו, זה נקרא האור, זה נקרא הבורא. אין במציאות חוץ מאני והאור, או אני והבורא. אני זה נקרא רצון לקבל, והאור הבורא נקרא רצון להשפיע. זהו, לא להתבלבל. יש הרבה שמות, אבל שמות האלה הם כולם כלפי המצבים שלי, ביני לבינו. בחוכמת הקבלה אנחנו בדרך כלל לא מדברים על הבורא, מדברים על האור, אם אנחנו מדברים על חוכמה. זהו. שאני צריך להרגיש את האור, מה אני צריך לראות? אני צריך לצאת מעצמי, להשתדל לצאת מעצמי כלפי הזולת. אתה רואה? שרטוט. כלפי הזולת אני צריך לצאת. אם העוצמה שלי, של היציאה שלי כלפי הזולת, מגיעה לאיזושהי מידה שנקראת 10 ספירות הראשונות, המקום הקטן ביותר, אבל שהוא מקום שלם, 10 ספירות שיהיה בו, אני מתחיל לגלות את האור שנמצא כאן בינינו. אבל אני צריך את המקום הזה, לייצר אותו. המקום הזה, יצירת המקום הזה, נקרא יצירת החיסרון. אני יוכל לייצר את המקום הזה? אז אני אגלה בו תכונת ההשפעה. איך? כאן נמצא אור. אני מגלה, מה זה אור? זה נקרא השפעה. אני מעצמי יוצאתי, נגיד לאיזשהו מרחק, כן? למשהו יוצאתי מעצמי. ובזה אני מגיע ל10 ספירות הראשונות. דהשפעה. ואז אני מגלה ב10 ספירות האלו דהשפעה מצידי, ההשפעה מצד האור. לפי איזה חוק? השתוות הצורה. נשים יודעות. אתה שותק. זהו. לפי חוק השתוות הצורה. הכל פיזיקה. פיזיקה פשוטה מאוד. חוק נתן ולא יעבור.
No. עוד שאלות כאן יש או שהולכים קדימה? עוד מעט, אז נשאיר עוד טיפה. אני רוצה קצת לדלג כי הזמן שלנו מתקצר ולא נשאר בזמן. אני עובר לציטטה השביעית בפרק של הרבש. הוא כותב כך לגבי, יש פסוק מפורסם בתהילים, קרוב השם לנשברי לב. אומר הרבש, מהו שהשם רופא לשבורי לב? דיברנו היום הרבה על גילוי השבירה. והעניין כי ידוע שהעיקר אצל האדם הוא הלב, שלב הוא הכלי המקבל את הקדושה מלמעלה. וזהו כמו שאנו לומדים בשבירת הכלים, שעניינו הוא שאם הכלי שבור, כל מה שנותנים בתוכו, הכל הולך לחוץ. כמו כן, אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע. מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא לקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי. ובגלל זה אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס לתוך ליבי. ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים, ואין לי שום אפשרות לזה. לכן רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב בתהילים, קרוב השם לנשברי לב, פירוש אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם.
שלם באהבה. מה זה נקרא לב שלם?
נו, שאלות, אולי. בבקשה. כן, כאן בבקשה את המיקרופון. אם תוכלי רק לקום שהמצלמה תראה אותך.
השאלה שלי זה שאנחנו יודעים שמטרת הלימוד בחוכמת הקבלה היא שינוי הרצון הפנימי ולא רכישת ידע. אם כך, מה הצורך בלימוד במסגרת כמו מכללה של קבלה לעם? ובמה לומדים שבה לומדים לפי תוכניות לימוד מסודרות ומובנות. כי נאמר שהחכם, לא החכם לומד, אלא...
רשמת קודם מה ששאלת?
כן.
יופי.
רק הלב מבין.
חוכמת הקבלה זה חוכמה מאוד מוזרה. מצד אחד מדברת על הרגש, מצד שני חוכמה. מדברים על ניסים, איזשהו נפלאות, איזה כללות וברכות אולי, כל מיני דברים מצד אחד, מצד שני, עולמות, פרצופים, שמות, אהבה, זה, מה יש? משהו נורא. זאת אומרת, זה בסך הכל ביטוי חיצון לרגש. ואת צודקת, שכל החוכמה היא מתרחשת בתוך רצון לקבל. הבורא ברא רצון. רצון זה משהו שמרגיש טוב או רע, מלא או ריק. זה רצון, סך הכל. זהו. אבל כשאנחנו רוצים למדוד איפה אנחנו נמצאים ברצון, נכון או פחות, או רצון נכון יותר, קרוב למטרה למה שאנחנו רוצים או לא, אז אנחנו צריכים כבר למדידה של הרצונות ויחסים ביניהם. אנחנו רוצים לבדוק את התכונות, לשקול אותם. תכונות שלי, תכונות הלב, תכונות הנשמה. אבל לשקול אותם אני צריך. זה לעומת זה, אולי שלי לעומת שלו. אז איך אנחנו עושים? כבר אנחנו צריכים איזה מכשירים. כבר אנחנו צריכים איזה מדידות. מדרגות, איזה רמות, שיעורים, כן? ומכאן באה חוכמה. זאת אומרת, השכל הוא בא כדי לכוון, ליישר, לדרג, לחלק, למדוד, לשקול את הרגש. ובלעדיו אנחנו לא יכולים. אנחנו רואים אצלנו, בעולם שלנו. אם יש לאדם שכל ללא רגש, זה מכונה. אם יש לו רגש בלא שכל, אוי ואבוי. אנחנו צריכים ששני דברים האלה הם יהיו מאוזנים, ששכל יגדל בדיוק באותו מצב, כדי לכוון את הרגש למילוי הנכון, למילוי המשתלם באמת. זה בעצם השביל הזהב. וכך אנחנו מתקדמים. זה נקרא כף האמצעי בחוכמת הקבלה. שמצד אחד יש שכל ומצד שני יש רגש, ואנחנו באמצע רוצים לעשות ביניהם שילוב כזה שהרגש תמיד תהיה בצורה אופטימלית מלאה. החיסרון. לכן צריכים להיות חכמים גדולים כדי להגיע למה שרוצים. תבוא לקמפוס, כן, מכללה, ללמוד. אי אפשר בלי שמות, בלי פרצופים, ספירות, עולמות, בלי איזשהו ידיעת היחס בין האור לכלי, מסך, דרגות אביות. את צריכה להתמצא. יותר מזה, עולם הרוחני זה כמו העולם שלנו, במשהו. כמו שבעולם שלנו, אם אני לא יודע, אם אני לא יכול למדוד, אם אני לא יכול להתקשר בצורה מדעית, במשהו לדעת את העולם, איך אני יחזיק בו? איך אני אשרוד בו? אני חייב ידיעות על העולם שלנו. אחרת, תתארי לעצמך איזה מין תינוק גדול, שנמצא במצב שהוא לא יודע איפה ומה. הוא לא יודע שעכשיו הוא יכול ליפול מהצוק או להיכנס לאש, הוא לא יודע כלום. איך יכול להיות? אז אנחנו צריכים לדעת דברים, מדידות ביניהן, מכסים ביניהן, הכל. אז לעולם הרוחני ודאי. זה כמו שבעולם שלנו. כן.
פעל הסולם כותב את זה במאמר מבשרי, זה אלוקאי, בתהילת המאמר, ההכשרה לגידול הנשמה. הוא אומר כך, כמו שלא יוכל לקיים גופו בעולם, מבלי שיהיו בידו ידיעות בשיעור מסוים מסדרי הטבע הגשמיים, כמו ידיעות אלו הם הסמים ממיתים ואלו דברים שורפים ומזיקים, וכן ידיעה ועומד מה שבלב חברו, אשר בלעדיהם אין לו זכות קיום בעולם ההומרי, כמו כן ממש נשמתו של אדם אין לה זכות קיום בעולם הבא, זולת בהרכש לה שיעור ידיעות מסדרי טבע מערכות עולמות הרוחניים ושינוייהם וזיווגיהם ותולדותיהם.
תראי כמה צריכים לדעת. זאת אומרת, מה זאת אומרת צריכים לדעת? את לא חייבת עכשיו ללכת ולדעת איזה דברים מלאכותיים. אלה כמה שאנחנו עולים מעולם שלנו לעולם הרוחני, ויש באמצע חמישה עולמות, ואת צריכה לעלות עליהם. כמה שאת עולה, איך את עולה, הרצון לקבל שלך גודל. הוא קטן, אופה, סליחה, הוא קטן, אחר כך יותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול, עד שככה, זה הרצון לקבל שלך גודל. אז שהוא גודל, זה כמו שתינוק שגודל. תן לי עצמך, אם זה תינוק הקטן ששוכף על המיטה, ככה, קטנצ'י כזה, אז הוא לא יודע כלום, לא צריך. אבל אם כבר 2 מטר 200 קילו, ובלי שכל כמו הקטן, זה כבר בעיה, נכון? לכן חייבים להיות מאוזנים בשכל ורגש. ולכן האדם שהולך ומגדיל את הרגש שלו, את הרצון, הוא חייב יחד עם זה להצטייד בידע מה הוא עושה עם הרצון, איך הוא עובד עמו. ולכן זה בא חומת הקבלה. זאת אומרת, זה לא משהו מלאכותי. אנחנו צריכים להבין, אנחנו רגילים בעולם שלנו שאומרים לנו שטויות, שמביאים לנו איזה חוקים, מי שבא לו ככה מתחת השערות, מוציא כל מיני דברים, והכלי תקשורת, מה שבא להם ככה, מספרים לנו חוכמת הקבלה היא מגיעה לנו מהטבע הטהור. יש לך אור וכלי. ולכן מה שמקובלים מספרים לנו, הם מספרים סך הכל מתוך הכרחיות של האורות וכלים. את לא צריכה ללמוד את זה, או כן ללמוד, לרצות משהו, לא לרצות. אלה החיים פשוט, הכניסה לעולם הרוחני, זה מחיים אותך. חוץ מזה, את לא בא לך עכשיו, אל תלמדי. בסדר, אחר כך תצטרכי את זה, בכל זאת. לא, כי לא תוכלי להתקדם. את לא תוכלי להתחיל להבחין את ה... הבחנות, כי בעצם תתחילי להרגיש דברים, אבל לפי הספרים לא תביני האם זה מדובר על זה או לא. וזה דבר אחד. דבר שני, באמת מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים רק אותו, גם אפילו בתלמוד 10 הספירות, גם בזוהר, אנחנו לומדים עד גובה מסוים איפה שאנחנו יכולים להיות באיזשהו קשר עם הטקסט כדי להזמין המאור המחזיר למוטף. הפלפולים האלו, הדקויות האלו, מה שיש שם בפנים, אנחנו לא לומדים. זה האנשים שיכנסו לבפנים, לתוך העולמות רוחניים, שכבר הגיעו לפירוק של הנשמה ולכל ההבחנות שבה, לחלקים הפנימיים הקטנטנים של הנשמה, איך היא מורכבת ועם מי ועם מה ולמה ואיך, אז הם נכנסים פנימה יותר לתלמוד 10 ספירות, לספר הזוהר, ומתחילים להבין משם את הדברים. זה עוזר להם לעבוד בצורה פנימית יותר, לשלב שכל עם רגש. אבל אנחנו לא צריכים. לכן מה שאנחנו נותנים במכללה או אפילו כאן בשיעורי בוקר, אנחנו לומדים דברים מאוד ככה ברמה מאוד פושרת, ממוצעת כזאת.
עוד שאלה שם בבקשה.
כתוב, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור. זה גם בקשה בשביל עצמי.
אלה בשביל מי אני אבקש? בשבילך? אני מרגיש את הרצון שלי.
אז מה זו תפילת רבים?
שאני מבקש עבור רבים. מה? תפילת רבים זה שאני, אני, אוי, נו, אתם בסוף ההרצאה אתם רוצים להראות לי כאילו שאני לא הסברתי כלום.
כן.
אני נמצא במערכת שקשור איתם יחד לנשמה אחת. אני פונה אליהם, מקבל חיסרון. פונה לחבר, מקבל ממנו חיסרון. וכך מכולם. בסופו של דבר, יש בי חיסרונות של כל הנשמות הפרטיות, כל הבני אדם שבעולם. את זוכרת מה אמר מתן תורה וערבות? לתת כרית לשני, לאהוב את השני, איך מה זה נקרא לאהוב את השני? שאני מרגיש מה יש בו, מה הוא רוצה, עד כדי כך שאני יכול למלות את החיסרון שלו. כן? זאת אומרת, אני בסופו של דבר נספק מכל החיסרונות שבעולם. יותר ממה שאנשים, גם מדומם, מצומח ומחי. זה נקרא שהיו חכמים שהיו מבינים שפת החיות וציפורים, זה נקרא. נכלל מכל החיסרון של כל העולם אינסוף. ומתפלל עבור החיסרון הזה, אבל זה כבר חיסרון שלו. זה נקרא תפילת רבים.
מדברים על רבים, אז לכבוד הרבים אנחנו הכנו מתנות לרבים. עיתון הדש הגיע אתמול מבית הדפוס לכבוד ההגים, קבלה לעם מהדורה מיוחדת. לפני שנדבר עליו הכנו גם איזשהו סרטון קצר לגבי מה המקור של הדברים. בואו נראה אותו ואחר כך נדבר קצת.
בחמישה ביוני 1940 מחליט בעל הסולם, מחבר פירוש הסולם לספר הזוהר, לעשות מעשה. הוא מוציא לאור את עיתון האומה, עיתון הקבלה הראשון בהיסטוריה של העם היהודי. 66 שנה לאחר מכן יוצא לאור עיתון קבלה לעם הראשון, עיתון השואף להעביר את המסר העתיק של המקובלים לאורך הדורות. ועכשיו, במהלך החגים, יש לכולנו הזדמנות להפוך את השנה של כולם למתוקה יותר. באהבה לעם ישראל, מבצע הפצה ארצי של עיתוני קבלה לעם לשנה החדשה. באהבה לעם ישראל, מחלקים במתנה גיליון חגיגי של עיתון קבלה לעם לשנה החדשה לכל עם ישראל, והופכים את השנה של כולנו למתוקה ומאושרת. לקבלת עיתונים לחלוקה באזור מגורכם התקשרו 1-700-509-209.
אז החל מאתמול מאות אלפי עיתונים מטילים להיות מהולקים ברחבי הארץ, וכלפי זה יש לי שתי שאלות, אם תוכל להסביר קצת הרב לייטמן. א', מה החשיבות של הפעולה באופן כללי, וב', מה באופן פרטי, נגיד שאני מוסר עיתון לך, מתוך איזה כוונה, מתוך איזה רצון, מתוך איזה תדר פנימי אני צריך לעשות את
הכל? העיקר כאן הכוונה. אנחנו חילקנו כ-20 מיליון עיתונים.
עד כה.
עד כה. כן. ואומנם שיש תגובה, אבל לא עד כדי כך שהיינו רוצים לראות. ויכול להיות שהבעיה היא בכוונה, שעדיין חסרה לנו הכוונה הנכונה. אז אני פונה עכשיו בהזדמנות הזאת לכל החברים שלנו, לכל הקבוצות שבארץ, לכל הבתי קבלה לעם בארץ, שעכשיו נמצאים איתנו יחד. בבקשה, תחשבו על זה שבחיבור בינינו כולנו, בכל עיתון ועיתון שאתם מוסרים למישהו, חיבור בינינו, הוא מביא את האור בינינו לעולם וגילוי הבורא לנברא, שבזה גם לעם ישראל, גם לכל העולם אנחנו מביאים את הטוב. כמו שאנחנו תמיד כותבים שזה להתחבר לטוב. זאת אומרת, כוונה להביא את האור שישרה בינינו. זהו, נקווה שבאמת נגיע עוד מכה ועוד מכה, וכך נתפשט בכל העולם. חוץ מזה, אחרי חגים אתם יודעים שאנחנו מתכוונים כבר עכשיו, מתקרבים לכנס הגדול בין של נובמבר, ושם אנחנו כן רוצים להגיע לפעולת ההפצה מאוד גדולה. כן.
אז אנחנו אולי נסיים את ההרצאה שלנו היום. הזכרת את זה שנושא התפילה קשור לחודש אלול, אז מצאתי פה משהו שהתהבר לי, זה בעמוד 130 בספרון שלנו, לראות טוב. כשאדם מכתבי רבש, עמוד 130 בספרון שלכם, ציטטה מספר 12 בפרק. כשאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות הכנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו. ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב ממעמקים קראתיך השם. שעניין עומק פירושו שאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה יותר משאר האנשים. כלומר שאין אף אחד שירגיש את האמת איך שאין לגוף שלו שייכות לקדושה. לכן אלו אנשים שלא רואים את האמת איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש, מה שאין כן הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. סיכום עניין התפילה ככה בשני משפטים, יש לנו עוד דקה וחצי.
הוא יותר גרוע מכם, אה? סיכום, צריכים להשתדל להגיע לחיבור עד כדי כך טוב, שנבין שאנחנו לא מסוגלים אליו, וזאת תהיה התפילה. אנחנו תמיד מתקדמים לחיסרון ולא למימוש. המימוש נעשה על ידי האור. אז לכן לא להתבלבל ולא להצטער ולא להתייאש מזה שמגיע חיסרון יותר ויותר גדול, ייאוש יותר ויותר גדול. סך הכל כשזה מצטבר, אז בתפילה האמיתית, ואז אני את התפילה. תודה.
תודה רבה לכם, תודה רבה לרב לייטמן. נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום לפני ערב ראש השנה, עד שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.